טוב, אני רוצה ברשותכם קצת להקדים, להתרים כמה דברים קצרים לדיבור שלי היום. ראשית, אני עדיין נמצא תחת ההשפעה של הימים הנוראים, ותחת ההשפעה של הרצון לתקן את עצמי ולחזור בתשובה. ואני מוצא בעיקר להתגדר בהקשרים האלה שידבר אליהם היום, בהקשר של תודעת האגו ותודעת היכולת להכניס אחרים למרחב שלי. ואני באמת רוצה, אני תכף אסביר, עוד כמה דקות אני אזכיר משהו ספציפי שנוגע להשפעה של אומן עליי בהקשר של הכנסת אורחים, שזה דבר שהוא מאוד עמוק ומאוד נוגע. ואני לא רוצה לומר יותר מופשטים, אני בכלל מסתכל על עצמי, אני דיברתי שנים רבות בעניינים הללו, ואני לא רוצה לחזור ולמחזר, זה גם לא כך מעניין אותי סתם לומר עוד דברים מוכרים ולחזור על הדיבורים הרגילים. השאלות שעובדות על סדר היום, אני רשמתי משהו מהתחושות שלי כאן בהערת שוליים אחד, אפשר יהיה לקרוא פחות או יותר את הדברים שמטלטלים אותי היום, ואולי אני אנסה באמצעות הדיבור, באמצעות שנשתתף כולנו בדיבור הזה על הכנסת האורח, על בעיית האורח, אני אוכל קצת לתצפת גם על דברים שדיברתי בעבר, ואולי אחד הדברים שאני מוצא את עצמי היום, בשונה מהעבר, וזה בפירוש שאני יכול לנסח את זה היום כניסוח די שהוא עכשווי מבחינתי, שפרשת וירא תמיד בעצם זה הזמנה לשני מוקדים. האחד זה כמובן העקדה, והשני זה הכנסת אורחים. ושנים רבות הייתי בעקדה, לגמרי. הייתי ממש בעקדה, נסערתי מהעקדה ועבדתי על העקדה, עם המדרש תנחומה, עם איש בית צבי, עם קירקגור, כל מה שאפשר לדבר על סביב העקדה, וכתבתי על זה הרבה, וזה אני לא... אני לא יכול להיות שם, אני יש לי עכשיו קושי, אני מודיע על האמת, אולי כל אחד שינתח איזה איך שירצה, אני לא מנתח את עצמי גם בעניין הזה, אבל יש לי קושי עצום איך להיכנס לשדה של העקדה, כי אם אני נכנס אליו, אני נכנס אליו, נכנס אליו באמת, ברצינות, ואני היום לא יכול להיכנס אליו, אני מנוע נפשית מלהיכנס לשדה של העקדה, של אבא שעקד את בנו, ואני יודע גם את ה... אני יודע לדבר, ואני יודע לחשוב, ואני יודע להסתכל על המדרשיים, ואני יודע איכשהו, איך נחלצים בכל מיני דרכים מסיפור כל כך... לא פשוט, ואני מעדיף לא לגעת בו, אז אני לא נוגע בו, והיום לא אגע בו. וזה סוג של שינוי אצלי, אני מודה, אני לא יכול לגעת בו. יש לי מניעה לא פשוטה, ואני מעדיף ללכת למקום שהוא יותר מתאים לשאלות שאני מתמודד איתם עכשיו עם עצמי, וזה שאלת האורח. תשאלו, מה... תודה מיכל. יש עוד דפים ששאר אחרי מיכל? אז שאלת האורח היא לכאורה שאלה טריוויאלית. אתה נוסע באוטו, אתה עובר לטרמפיאדה, ומרימים את היד שם ליד הטרמפיאדה, מה אתה עושה? אתה לוקח או לא לוקח? אני אגיד לכם את האמת, זו שאלה שנראית על פנה נורא מוזרה. לי זו שאלה קריטית, ממש אני מתחבט בכל נסיעה שלי. כל כך למה, מה, אין לי כל כך שום דבר נגד עלת טרמפיסטים. חלילה וחס, אני לא כזה אגואיסט. אבל מצד שני, אני רוצה כן, דרך השאלה הקראית הזו של הטרמפיסטים, לחשוף כשאלה שהיא נורא עמוקה בתודעה של אדם, שאני בלי מתחבט בה. אני רוצה להיות עם עצמי, אני רוצה לדבר בפלאפון, או ודאי אם אני אסיים רעייתי לדבר איתה, אני רוצה לפעמים שהנסיעה תהיה... משהו יותר שהוא בלי שאחרים יהיו נוכחים בנסיעה הזו, וודאי אם מדובר נסיעה ארוכה, לפי זה ממש לא נוח לי. אני נוסע, יוצא מיארון שבות ונוסע כיוון הצפון או משהו כזה, ויש אדם שבדיוק צריך להגיע שם גם כן, זה גם די אכזרי, אדם שאפשר לפתור לו בעיה של יכול לחסך לעצמו שעה בדרכים או יותר משעה, ויש לו קוראים לעצמי, שמע, אני עכשיו הנסיעה ארוכה בשבילי כהזדמנות עכשיו קצת להיות עם עצמי. ואני בודק את השאלה הזו, ואני לא נכנס כרגע לשאלה, יש הצדקה לכאן ולכאן, אני גם לא מתוסכל בשורה האחרונה כשאני לא לוקח טרמפיסט, כי יש לי את הנימוקים שלי כאלה ואחרים. יש לי גם מגיע חסתה בסוגריים, דבר שהוא באמת לא כל כך נוגע למה שאני רוצה לדבר, אבל תדעו לכם שאני יהודי רגיש, וכשאני רואה בזווית העין שלי, שיש עומדת שם אישה או בחורה שבלבוש, אני לא יודע דברים קיצוניים, אני לא מעלה אותה לאוטו, לא מעלה אותה. ואני לא מעלה אותה לא כי יש לי משהו נגד, אני מדבר עם אנשים בכל מיני סוגים וקטעים ומגזרים, ואני חי בתוך המלך יושב, אני גם לא נמנע מלומר שיעורים במקומות שאני נמצא. יש הבדל בין להיות בקשר חי עם עם אנשים ונשים שאני רוצה, ואני מעוניין מאוד בקשרים הללו, כדי ללמוד ביחד, לשוחח, לדבר, ליצור את, את האינטראקציה, כי אני חושב שהסתגרות קיצונית היא רק באוכריי. אבל מצד שני, האוטו זה מקום יותר אינטימי, זה מקום יותר שלי, יותר של הבית שלי. כמו שגם הבית שלי, אני גם יותר רגיש למה שנעשה בין כותלי ביתי, למה שנעשה ברשות הרבים. ומהחינות הללו, אני באמת כל פעם חוקח בדעתי. כל פעם מתלבט מחדש. אבל זה סתם סוג של רגישות, שאני באיזשהו מקום בה, יש לי מין נורמה מוצדקת או לא מוצדקת, אבל זה הנורמה שלי, שבפחות ב... מרחב המאוד אינטימי של דל אדמותיי, שם אני קובע פרמטרים קצת שונים ממה שאני בחיים האחרים שלי, שאני הרבה יותר באמת לא חוסם את עצמי כמעט בשום דבר. אני יכול גם לטייל כאן ולטייל גם בעולם, מקומות שבהם ודאי שהנורמות הם, בתחום הזה הם לא מי יודע מה. אף על פי כן אני רואה שיש כאן הבדל גדול, לכן כשהדנים כאן באירוח, בבית, באינטימיות, כאן אני אומר, צורת החשיבה שלי שונה, ואני מאוד שמח באחרות שאני, ואגב, זה לא מלגש לי, זה נושא לדיון שאני החלטתי, התלבטתי והחלטתי, אני פשוט ככה אני מתנהג. זה פשוט דבר שאני לא, אני לא מעוניין פשוט, זה לא נעים לי, נאמר ככה, לא נעים לי. אני מקווה שאנשים לא כועסים עליי על אמירה כזו, אבל זה דבר שהוא פשוט חלק מהאופן שבו אני מכונן, משתדל לפחות לכונן או לבנות את הדלת אמות שסביבי, במובן הכי קרוב, הכי... זה ככה קערת סוגריים, היא לא שייכת ממש ישירות, שר קצת לדברים, לא ממש באופן... עכשיו, באמת בהקשר הזה, אני שואל את עצמי, למה באמת המשיכה שלי עכשיו להכנסת אורחים יותר מה של העקדה? אז זה די ברור לי, העבודה על העקדה הייתה בתקופה שהייתי מאוד בשלב של ייחוד עתיתה, בייחוד בשלב של היות אצל עצמו, של אור המאיר לעצמו, של הבנייה האישית שלי, של הצורך שלי להתמודד עם השאלות האישיות במי לבין עצמי, וסוגיית העקדה הייתה ודאי סוגיה מרכזית שבאמצעותה יכולתי להתמודד עם השאלות עם השאלות האלה של ביני לבין עצמי, שאלות של מסירות נפש, שאלות של יחס של אבות ובנים, שאלות של המתח בין האמונה לבין הילדים, שאלות שהן מאוד היו מרכזיות וקריטיות בעיצוב הדמות שלי, ולכן אני עבדתי שנים רבות בשאלות של העקדה, יחס האבות, אם אני זוכר כמה ספרים שאפילו של שבאים מהקרימינולוגיה, שום, שים גיורא שום. כן, השם הוא גם מדבר על גם במובן החברתי, שאלות נורא חשובות, על מה שלמעשה האבות עוקדים את הבנים במזבח האידיאלים שלהם, אחרי שיוצא לקו, הוא לא יודע בדיוק על מה הוא יוצא לקו, הוא צעיר, האבות שלו כבר הביאו אותו למצב שבו הוא צריך להקול את עצמו לטובת האידיאלים של ההורים שלו וכו'. והרבה שאלות מאוד נוקבות שמבחינתי היו חומר מכונן שבאמצעותו אני בניתי את דמותי, ואני השתדלתי גם למסור את הדברים האלה לאחרים ככל שלימדתי. והיום אני אומר, אני צריך היום מחפש הרבה יותר את האור המאיר לזולתו, דווקא את הפנייה לאחר. ואחת האמירות הכי מצמררות אותי היום לשמוע את סרטר שאומר שהזר זה הגיהנום. אני שומע את הביטוי הזה מהדהד, אני ממש מקבל חלחלה לומר דבר כזה, שהזר הוא הגיהנום. ובאמת הצרפתים נעשו תיקון לסרטר, יואט לוינס, שידבר על האחר וידבר על הפנייה לאחר ועל האור של האחר, שמשהו מזה אני רוצה לגעת עוד כמה דקות. ועל כל פנים, התיאור הזה של...
זה לא עוזר לסרטר, כי לוינס הוא הגיהנום שלו, לא מדבר,
טוב, גם הגיהנום הרי זה חלק מהאופק שלי. זה חלק מהעניין. כל פעמים, מה שאני רוצה עכשיו, זה סתם ככה, זה מין וידוי אישי כזה, שאני רוצה, אני אמרתי על כך, באמת כמה דברים שגם רשמתי אותם כאן ככה בצורה מאוד מהירה, רק כדי להיכנס אתם לדברים. הבעיות שאני רואה עם, הבעיות של אורח, מאוד עזר לי אגב, העיסוק שלי בשבעת הקבצנים, וגם שם זה עלה בצורה, שיהיה הספר, אפשר היה לראות שם, גם אנחנו נציע איזה פתרון משיחי, באמצעות הבטלריות, באמצעות הקבצן, שהוא יודע שמי שפושט יד, לא כמו היום, הקבצן של רב נחמן הוא לא איזה שוליים של החברה שכל אחד דוחה אותם, הקבצן הוא האופציה, האופציה היחידה. רק מי שיכול לפשוט ידו ולדעת שהסיכוי שלו נמצא אצל האחר, רק הוא יוכל בסופו של חשבון להגיע למשהו, ומי שלא מבין את זה, מי שחושב שהאגו שלו ייתן לו, יפרנס אותו כל חייו, יסגור את עצמו בקירות, יסגור את עצמו במקום שיסגור את עצמו, ומזה יצא לו משהו, כמו התודעה המודרנית, הבורגנית וכו'. רבי נחמן סונט בכל זה, ובדרכו, בעזות שלו, מפרר את כל התודעה הזאת. ומדבר על איזשהו סוג של שיח חברתי אחר לחלוטין, וזה באמת, בספר זה בא לביטוי, זה בעצם הליבה של באמצע מסוים, אחד המוקדים של הספר, הוא בדיוק בנקודה הזו של האופציה הבטלרית, שגם עליה אני לא רוצה לדבר כרגע. אני יכול לומר שבאמת יש, מה שאני רוצה לתת כטענה ראשונה עכשיו, שלמעשה הבעיה של הכנסת האורחים היא לא נגזרת רק מהאישיות שלי או שלך, שאחד הוא יותר אלטרואיסט ואחד יותר סגור בתוך עצמו. זה חלק של העניין אבל לא החלק העיקרי. הבעיות העיקריות של האורח זה נגזר מהמבנה החברתי. אני רק אביא דוגמה מחויכת, שכשבני הבכור התחתן לפני 11 שנה, אז כדרכם שנישואים ראשונים מחפשים לעשות אבי קמצנים, שיהיה ככה קצת משהו יותר מהלב, או אתה מציעו ככה בכסף, אז אתה שותף גם אחרים. אז פניתי למישהו שיש לו קשרים מעניים בכותל. אז הוא מסר לי תשובה שבכותל נוסרו לו שאנשים מוכנים לבוא רק תמורת $60 לשעה. כי זה מה שהפסידים שם. הבנתי אם יש לי עסק, אמרתי אני יורד מהעניין. כלומר באיזשהו מקום, גם בקבצנים כבר זה לא מה שהיה. וגם כי חיים איזושהי תודעה שבו הם משחקים את המשחק. כלומר, הם יודעים שהכל זה כסף והכל זה נגדל בצורה כזאת. מה הנפרייר שלך? אתה תעשה לי שם סעודה ומה, יש לי פה שעת עבודה, מה אתה, מי ישלם לי את זה? כלומר, גם הבנתי שכל הייתי אומר המלאכותיות, שבה כל אחד העשיר משחק את המשחק של העשיר, ואני משחק את המשחק של העני, בסופו של חשבון, המבנה החברתי הוא למעשה לא מאפשר להכניס אורח. ואני אומר את זה אולי בצורה, בעוד הערה אחת, לפני שקצת נקרא יחד ונשתעשע קצת אחד המקורות, שחלקם דיברתי בה, וחלקם לא דיברתי, עוד דוגמה אחת שהיא באמת מאוד נסה לי לדמיין, אנחנו יום חמישי, בסדר? שבת עוד יומיים בעזר השם. עכשיו כל אחד ינסה לדמיין לעצמו, דמיון מודרך, אני חלש בזה, אבל אני בכל זאת אנסה לעשות איזשהו תרגיל קצר. כל אחד ינסה לדמיין לעצמו שהוא הולך להכניס אורח בשבת. עכשיו תראו מה קורה, כשאדם יושב היום או שהאישה בעיקר מתכננת את האירוח, בעיקר זה נופל על כתפי האישה, בדרך כלל להכין את כל האירוח ותנאי האירוח והאוכל והשינה ומי יודע מה, הרי ברגע הזה זה כבר איבדנו למעשה את כל האפשרות להכניס אורח, למה? בגלל שברגע שאתה יושב עם עצמך וכל האירוע הוא באיזה סוג של מבצע, יש מבצע, ועוד מעט יגיע אורח, אתה צריך לדאוג לו, אתה כולך שקוע במבצע. אתה למעשה שוב חוזר על עצמך. אתה כרגע לא חושב על האורח, אתה חושב על עצמך. כי כרגע אתה צריך לארגן את השבת באופן שתוכל להסתדר עם האורח. וכשהוא הולך, אז בדרך כלל מה שקורה הרבה פעמים, שאיכשהו, גם אם זה אירוח חם ולבבי, בסופו של חשבון, אנשים צאי שבת, רואים את הכיסאות על השולחן, עושים ספונג'ה, נחת רווחה, תופסים איזה קפה, מי שגם היה שלוקח גם סיגריה, כי זה חלק מוצאי שבת. ואז הנה נגמר הסיפור. כלומר, אין פה, יש פה שוב איזה אירוע שבו אדם יושב בתוך עצמו, ומהמקום הזה באיזשהו מקום גם הולך אל האירוח. זה שוב, זה נגזר מהתודעה החברתית, זה נגזר מהמבנה החברתי. כלפי מה הדברים אמורים? ואני מתכוון לומר, וזה גם רשתי כאן בהערה, רק שוב, כדי להשתעשע ככה ולהיכנס בדברים, הכל על המושג האירוח ודאי במקורו, שמילים הפסוקים של אברהם והמלאכים, כל האירוע יש בו איזה צד מאוד אקראי, מאוד שהוא מקרי כזה, פתאום אתה נקלע למשהו, ובפתאומיות הזו, פתאום אתה מזומן לך איזו הפתעה שלא חשבת עליה. אתה ממתין לאורח כמו שחכים להתגלות. וההתגלות לא באה כשאתה יושב ועושה סמינריון. התגלות קוראת לאדם בחלום בלילה, זה קורא לו איזשהו אירוע מאוד מזדמן, מאוד מקרי, שפתאום קורא לו משהו. כל ניסיון לרתום את זה לעולם הבורגני, לעולם שהכל מודע לעצמו, הכל ידוע מראש, הוא כבר מאבד למעשה כל אפשרות של אירוח במובן המקורי של הכנסת אורח, כי הכנסת אורח היא מטבעה, זה מטבעו אירוע שהוא קורה פתאום, הוא מפתיע אותך, הוא לא בא ממקום שאתה יכול במובן מסוים אני רוצה, וזה יסגור את המעגל הראשון, אני רוצה אפילו לחדש איזה סוג של חידוש חצי מחוייך, נאמר ככה, על הגמרא במסכת שבת שנראה אותה מיד, שגדולה הכנסת אורחים, או כקבלת בני שכנה, יותר מקבלת בני שכנה, שתי מימרות שם, ולמה הכנסת אורחים יותר מקבלת בני שכנה? זו בדיוק ההבחנה, קבלת בני שכנה, אז שוב מחזיר אותך אל איתך בחור ישיבה, שיושב והוגה וחושב ומתכנן, זה אירוע מאוד סטטי, מאוד שאתה בתוך עצמך, אתה חווה את המחשבות שלך, את ההגות שלך, את הדמיון שלך, שם אתה שוכן. אבל קבלת האורח היא בהגדרה, היא שונה לחלוטין מקבלת בני שכינה, כי זה האדם שאתה לא יודע על קיומו, שפתאום יקלע בדרכך, ועכשיו אתה, אם יש לנו את היכולת האלסטית הזאת, להיות קשובים ודרוכים, להיענות לאותה הפתעה, ולהיענות הכוונה להיענות, אתה בכלל לא יודע מאיפה זה נפל עליך? ועכשיו השאלה מה יקרה? אתה כרגע לא מאורגן להפתעות, אתה לא בונה להפתעות, אתה רוצה שהכל יהיה מסודר, וזה מה שקורה בדרך כלל, או שאתה באיזשהו מקום יודע שהדריכות והמתנה וכו' וכו' היא הסיכוי שלך. אם אתה לא באמת ערוך להפתעה ולהתגלות, והאדם הזה שמגיע אליך, לא צריך להגיע עד אליהו, הנביא שהתגלה, כל מיני סיפורים מהאגדות, אין צריך להגיע לשם. סתם השכן שלך או סתם מישהו אחר, איכשהו פתאום, אגב, בנסיעה ברכב זה קורה הרבה יותר באופן מזדמן, כי ברכב באמת אתה לא יודע מי עובד בטרמפיאדה ומי אין צהלה, אתה תיסע משום מקום ועושה לך ועוצר אותך, כן, נו.
אני אומר, התהליך אבל הוא נראה לי קצת יותר מורכב. יש מי שתעסק המון בהכנסת אורחים, זה גם לוינס וגם דרידה, שאני כותב על זה המון. וגם את המאמר המרכזי בספר שחברה להכנסת אורחים, הוא פותח במילים, אין הכנסת אורחים.
כשהטיעון
הזה
נדון,
הוא קרוב מאוד לטיעון שאתה טוען, אבל אני מרגיש שאתה כאילו אומר שאתה חומק ממנו. אפשר באמת להכניס אורח?
אני יודע, אז אני ברור שכיוון.
אתה מציג את זה כהתגלות, ואני אומר, התגלות בעצם היא בלתי אפשרית, זאת בעצם הבעיה.
אני...
אתה מכניס את האורח, אתה ישר אלימו.
לאט לאט, אלף אשר בנום אומר, אני מודה לך על ההערה, אני באמת לשם אני הולך, בדיוק זאת השאלה שהיא מציקה, אבל היא מציקה לי במובן האישי, כלומר, אני באיזשהו מקום יודע שזה נקודה שאם לא אצליח להתקדם בה, אז אני איבדתי משהו מאוד מהותי בעצם הקיום שלי בעולם על האדמה הזאת, כלומר שזה ברור לי לחלוטין שכניעה לשדה הבורגני שעד כדי שאי אפשר לצורח, שכאילו נשמע איזה מין חלום או פנטזיה או משהו כזה, אבל הוא לא אפשרי באמת, בגלל הסיבות האלה ואחרות שאפשר למנות אותם כאן, זה מבחינתי יחמצה אדירה, ואני חושב שאפשר לך לסורר, כנקודת מוצא, ולא משהו שאני באמת מאמין לחזל, אני מאמין למסורת שלי. המסורת העמידה את הכנסת האורחים, בעיקר את הלוויית האורח. הפעם הכותרת נקראת הלוויית האורחים, בגלל הרמב״ם, שנראה את זה מיד. המסורת היא התביעה בנו הכנסת האורחים, זה קוד לשוני שכל אדם, כל ילד קטן גדל עליו, ואני מאמין שיש בו ממש. ואת הממש הזה בדיוק אני מחפש, אני באמת חש שאני תקוע. אני מודה על האמת, אני חש שאני תקוע. כל רצולותיי וכל רגשות האלטרואיזם שיש בי מדי פעם, אני תקוע בנקודות האלה בדיוק, אז בעצם אני חוזר לשאלה שאתה מציג בצורה, אם יש בכלל אפשר לך לסורך. גורי. רוטים שלך זה מחשבות שלי.
אומרים כל הדברים של לשון יחיד.
עוד פעם?
הכנסת קלה, לוויית המת, נכון, הכל זה לשון יחיד. דווקא הכנסת אורחים, אני לא מכיר, אבל נראה לי שתמיד באים אורחים. זאת אומרת, לוויית אורחים, הכל הולך עם רבים. כל זה שבאמת אם בא בן אדם אחד, מה שנועם מתאר, בשם רב ז'אק.
רב יעקב.
דרי דרידה. אם היה הולך לארץ ולא לצפת, הוא היה נראה יעקב דרי. אז באמת שיש אורח אחד, אני באמת מרגיש את זה בצורה, אפילו ברמה שמרחים מישהו אחד, אותו מישהו אחד נכנס, תוך הבית. אם יש יותר מאדם אחד, באופן טבעי, כבר יש משרד של תגובות, יש משרד של אנשים, ויש איזשהו אור אחר שקורה שם כאור מקיף, וזה פחות מפגש אינטימי של אדם באדם פוגש, אלא יותר אטמוספירה, אני יודע, אני מילה כך שאני מציינת את זה נכון. והדבר הזה יכול להיות שהוא אפשרי יותר, במובן הזה אין הכנסת אורח, אתה יודע, צודק, כי בן אדם אחד אי אפשר להכניס אותו בלי שהוא יהיה אורח, אז זה נראה מוכרון. אבל אם זה קבוצה של אנשים, בטח אם הם מגוונים, אני חושב שזה דבר שיכול להיות.
אני חושב שגם ברמה של אחד לאחד זה קורה. איפה זה קורה? אתם יודעים כאן, פה. אתה בא בבוקר לבית המדרש, פה. אתה בא לבית המדרש בבוקר. אתה לא מתכנן שום דיבור, אני לא מתכנן שום דבר, אף פעם מה אני עושה כאן. אני בא לכאן, טוב לי לבוא לכאן, אז אני בא לכאן. ופתאום אני נכנס בשיחה עם מישהו שלא, שום דבר אולי מתוכנן. ואני מרגיש שנשאב, ממש נשאב להתארח אצלו, במחשבות שלו, בדמיונות שלו. זה בכלל לא היה מתוכנן, וזה עושה לי את היום. אני הרבה פעמים יצא מכאן עם בלי שום קשר למחשבות שלי כשהגעתי לכאן, מה אני הולך עכשיו לעשות, לרשום, ללמוד משהו, לא משנה. פתאום נפתח משהו שכבר לא צריך להגיע תמיד לפוזיציה החברתית, הכבדה, שבת, האורחים מגיעים. בוא נתחיל את זה בקטנה, נתחיל את זה בסיטואציות שהם ממש החודשים בעקבנו. השיחה הקלה בין איש לאשתו, זו אולי המילה הכי יפה במשרד חכמים, שיחה קלה. יש שיחה כבדה, זה הפוזיציה הכבדה, ויש שם שיחה קלה. השיחה הקלה היא בדיוק כמו שאני יותר כאן, אתה פוגש מישהו, ולהתארח במחשבות של מישהו אחר, זה למעשה כבר מוביל אותנו כבר בדלת הכניסה לדבר על מושג של אירוח, בין אם הוא נכנס למחשבות שלי, ואני מתחיל לדבר ואני רואה שעד לאט הוא ממש שוכן, ממש, אני ממש מכניס אותו לתוך המחשבות שלי, וכן להפך, אני שומע אותו, נכנס עולם של המחשבות שלו, לא קרה שום דבר חיצוני, אין פה פוזה. אבל אני חושב שהתנועה הזאת, בהחלט ברמת ההפתעה וההתגלות, אני חושב שיש פה הרבה פעמים, אני יכול לומר על עצמי, שאני מודק את עצמי, היום מה אני נבניתי, אז זה מהדיבורים האלה. פשוט הדיבורים האלה. אז נכון שגם למדתי דברים סודרים, וגם שמעתי פה, שמעתי שם, לא חשוב. בסופו של חשבון, המפגשים האקראיים, שאדם פוגש אדם, פשוט ברמה, וזה מסתבר, זה למסה קריטית בחיים. אדם, אנשים, מי שלא לא יודע את הסוד הזה, אתה פשוט תשים לב, אתה פוגש סביבך המון בני אדם. ולפעמים זה שיחת טלפון אקראית, לפעמים זה מישהו שסתם, לא יודע, בישיבה זה מאוד בולט, אתה בא לבית מדרש שם, ודאי האפשרויות להשמיע ולשמוע, שכולם מחפשים להרגיל, כולם לחוש, וכל אחד יש לו איזו עבודה בלב, כל אחד יש לו מצוקה בנשמה שלו, ומדברים וזזים, ויש פה איזה סוג של תנועה, השאלה היחידה אם אני מוכן לנוע, אם אני מוכן איכשהו לא לבוא קפוץ לעצמי לשולחן הזה, לסגור את עצמי כאן באיזה קיר וירטואלי, נא לא להפריע. אפשר את אחורה באותיות אש, נא לא להפריע. זאת אומרת שאני, באותיות שלי ואחרי זה אני כותב שלט, אני משדר לפחות, ככה לפחות אני מדבר לעצמי, נא להפריע. זה בעצם הרעיון. שבאיזשהו מקום הסיכוי של האדם זה מפריעים לו. מי שלא מפריעים לו אני מרחם עליו. כשמפריעים לך, זה מה שאתה קיים, זה מה ש... ולמישהו אכפת ממך, מישהו רוצה להגיד לך משהו, לשמוע, להשמיע, מה זה חשוב מה, אבל אתם מפריעים לך, וזה אולי המבחן הראשון להעיר אותך, אותי, מתרדמתי, שקודם כל אנשים מפריעים, ולא סתם, הם פשוט ככה נוקשים בדלת, או שנכנסים בלי לדפוק בדלת, עוד יותר טוב. ומהבחינות הללו, אני חושב שיש כאן, שנועם מעלה כאן, אם אפשר להכניס אורח, זה סתם ברמה הפשוטה. יש אגב איזה קטע מאוד יפה שהבאתי אותו שנה שעברה, שווה קריאה עוד פעם מהאינטרנט, עוצרת אמנות, ואחר כך נקרא את רבי שמחה בונים מפשיסחה, שגם הוא הבאתי אותו במאמר בדעות, אומרים אותו יוסי, וכתוב פה, בלי שמקורות כאן, אני אקרא את הקטע מהאינטרנט, שזה נמצא בעמוד 2 באמצע, בכניסה, תראו שם יש כניסה עם רחרות, שאלה עקרונית, מי המארח ומי האורח? אני מבקשת להפוך את סדר הדברים ולומר, אם אירוח מוגדר בעמוד 2 באמצע הפיסת, אם אורח מוגדר כביקור מוסכם של אדם אחד בטריטוריה של אדם אחר, הרי במערכת הקשרים בין אומן לעוצר, העוצר הוא המתארח בטריטוריה הפרטית של האומן, והאומן הוא המארח את העוצר. מרחב הסטודיו, שם האומן עובד, מתרגל, מפתח רעיונות וזורק מחשבות, הוא מרחב מאוד פרטי. כל קשר בין אומן ועוצר מתחיל במקום הפיזי הזה, שאליו מגיע עוצר כדי להכיר את האומן ולהתחיל למערכת הפיענוח הקודם הפרטיים שלו. תהליך הכתיבה האוצרותית הוא תהליך שהתארכות במרחב מנטלי של אדם אחר. העוצר, כמו פסיכולוג במידה רבה, נשאר בלתי מזוהה באופן אישי, בעוד שהאומן הוא זה שמאפשר את הכניסה לתחום הפרטי שלו, לעולם האסוציאטיבי שלו ולמערכת התחלים והסבלים שמנה הוא נבנה. וזה קטע שהוא מאוד מצחן בעיניי, שבאמת מתאר בצורה מאוד יפה, כי זה שהיא לקחה את העולם המושגים הזה שלה כעוצרת, שהיא עובדת עם אומנים, היא לקחה את זה לעולם של לחצת אורחים, זה מאוד מצחן בעיניי, כלומר יש הכל מתפסה נקודה יהודית מאוד עמוקה, שזה בעצם החסת האורחים במובן הזה, כי באמת יש בזה משהו מאוד רגיש, שהעוצר בסך הכל הוא אוסף מהאומנים, והאומן למעשה הוא הסיפור, ולמעשה אתה בענווה רבה נכנס לעולמו של האומן, אמנם אתה מביא את היצירה שלו אליך, כי אתה הרי העוצר, אתה לוקח את היצירה אליך, אבל מה זה לקחת את היצירה אליך? בסופו של חשבון אתה נכנס כאן לרוח, לנשמה של העוצר, ובזה אתה באיזשהו מקום הוא מכניס אותך אליו כאורח ולא הפוך, למרות שזה נראה כאילו העוצר הוא המארח את האורח. משהו ברוח דומה, אבל משהו בשפה יותר של רב שמחה בונים, בראש העמוד, זה הכל מתוך המאמר שהרסתי בגיליון דעות אוהבים אותך יוסי. לא יודע אם נראה, חלק מהמאמר הזה כאן, לא כולו, חלקו הבאתי כאן בדפים האלה. אז נתחיל כאן עמוד 2 למעלה, קטע קצר של רבי שמחה בונים על הפרשה. על נא תעבור מעל עבדך. מכאן למדו חז"ל, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת מי השכינה. וקשה? ובאמת אברהם אינה הוכיח זאת. כן, שאלה של רבי, שאלת תם. אז זה אתה יכול לומר במבט לאחור, מאיפה אברהם ידע את זה? מאיפה אברהם מאיזה... להעדיף את האורחים את מי השכינה. ואמר הרב, ותראו מה שהוא עניין כאן, רבי שמחה בונים המשיך חזיר, ואברהם מבין עליו השלום, היו כל האיברים שלה כל כך מזוכחים, שכאשר בא לעשות מצווה, היו האיברים בעצמם מוליכים אותו למצווה. וכאשר באו האורחים כתיב היר וירוץ לקראתם. אתה רוצה ביידיש? אבל אפל יבנין צדר מצווה, הוא כבר פרקס לקיים את המצווה. מזה הוכיח את הכנסת אורחים גדולה, והדברים רצו יותר להכנסת אורחים בקבלת פני השכינה. וכתבתי על זה את הדברים הבאים, ורב שרב שמחה בוני מרחיק הלכת. המבחן הוא היענות הגוף למצווה, עוררות האיברים. כל אחד מכיר מעצור מעשים שנעשים מהמקום של ציות, של יראת שמיים בסיסית, לעומת מעשים שמקורם בחשק, בתשוקה, שאדם נענה להם מגופו. החידוש הנועל של רב שמחה בוני כפול. ראשית, המבחן למרשות של המצווה היא בעוררות הגופנית ולא בציות, שלעולם היא מוטיבציה הכרחית אך למוחה. שנית, וזה העיקר בעיניי, גוף האדם בצעריו הבסיסיים ביותר רצים דווקא למגרת מפגש אנושי. האורחים הם ההפתעה, הסיכוי המעורר, המפתיע לחידוש הדמות שלי. הכנסת אורח אינה מצווה במובן העצל של היקלות וציות מלבד. פני האדם הם פני שכינה, ואירוח הוא אירוע שעשוי להיות חושק, מגרה, מסעיר. בעולם שלנו בני אדם הם מטרד, מעמסה, איום על החופש, על הפרטיות. אכן יש מקום גם למבט כזה, רצונו של הבסיסי של הסובייקט להתבודד, לנהוג חיות מהעין, מהיות אצל עצמו, הוא מובן ומוצדק. כל אדם זקוק לחללים של שקט ודממה, רק אני ואלוקים, שפה החבלת זה אור הממלא, אור המאיר לעצמו, זה קבלת משכינה, האינטימיות של אדם עם עצמו. אך המקום הגבוה יותר הוא האור הסובב, אור המאיר לזולתו, שמקורו באורח, בהתגלות המפתיעה שמגיעה מבחוץ בדמותו של אורח אקראי. גאולה באה בסך הדעת. ההתחשות והשינויים הממשיים מתגלים באקראיות, בקונטינגנטיות, הכוונה באקראיות של הקיום. כל אחד יודע שלשגרה המודעת נענים באופן מתון קורקטי, ואילו להפתעה אקראית נענים בזקיפת גבה, במידה של התפעלות, בעוררות. אגב, זה נכון גם לגבי כתיבת מאמרים או כתיבת ספרים. אם אתה קורא מאמר, אתה עושה ככה בראש, אתה... הדבר הכי, 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 הכי לא נוח, כשמישהו תארך כתב משהו, הוא אומר, תשמע, מעניין. זה בעיניי כישלון מוחלט. כל מה שנותר, שתנו לך, זה סוף סך, אמרו לך, שמע, אני עוד עם הראש ככה, מעניין. אני באתי, זה שמה שנכשלתי, לא אמרתי כלום. כלומר, אם זה, אם זה התגובה, אם אדם לא קרה לו משהו, ולא זז שם משהו בקישקה שלו, מזה שהוא פגש איזו מילה שעשתה לו את זה, שמשהו זז לו, אז מה עשית? מה, סתם שבאת המילים, העולם כבר מלא לדרוב מלל, מה, אז עוד פטפוט ירד לעולם, מה הקטע? כלומר, השאלה העיקרית היא לא רק בכתיבה, גם בכלל, אם כל העניין הוא שהדברים איכשהו במקום לא מצליחים להניע את הגוף, את האיברים, אלא רק את הקורקטיות, רק את התודעה העצמית, רק את הנהון הראש, אז מה עשינו? מה, בשביל מה באנו לעולם? בשביל לחלות את זמנינו על כל מיני דברים שהם רק ככה, תגובות כאלה, מאופקות וסולידיות ומנומסות ומינוריות, אז מה כל העניין? עכשיו, לחשוב על אורח במונחים כאלה מסעירים, זה נשמע מופרך בהגדרה. מי נסער מהאורח האחרון שהוא ירח אותו בבית? הוא אמר, בסדר, אני מוכן, בסדר, אוקיי, אני נעבור את זה. אם כמקרה יותר טוב, ברוך השם, נהדר. מי ראה בזה אירוע מטלטל, אירוע מסעיר, אירוע כמו בית שאתה יודע, שתפשוט היד כאן, האוצר יבוא כשהשכן ישים לך את זה על היד שלך, אז אתה תקום לתחייה. מערכת יחסים מסוג הזה, שאגב זה נושא המאמר שבדעות שבשנה שעברה, אני יחיד בקהילה, זה דבר שמעסיק אותי מאוד מאוד. ואני אומר, אני רשמתי לעצמי גם כאן, כהכנה לקראת הדיבור עכשיו, בהערת שוליים הרי שהבאתי כאן, תראו בקטע האחרון, הטענה שלי שהיכולת להשתנות באופן שישנה את התודעה הבורגנית, מחייב עזות, אומץ לפורר את הנורמטיביות. הסיפור על המגיד והאורח, מה שמופיע בראש העמוד, מכיר את הסיפור הזה. שאלו את המגיד, מעשה שבא אורח לביתו של המגיד עם עשרת, שאל אותו, מדוע אין את השולחן וכיסאות? שאל אותו המגיד, למדוע לך אין את השולחן וכיסאות? אני האורח, אני כאן אורח? אמר המגיד, גם אני כאן אורח.
יש סיפור משלים על זה, של חזקאל סרנא, שקנה בית בסנהדרין, מיד שנבנתה השכונה, שאלו אותו למה? תשמע, אתה קונה בית בבית מגן, אתה יודע מי השכנים שלך, לכמה זמן, שנה, 10, 20, פה אני יודע, לדורי דורות מי השכנים.
יפה.
כאילו, אתה השני שלו.
ברור. אבל טוב, זה בדיוק טוב. הצד השני אמרת. ומה שמופיע אחר כך, התודעה הרכושנית והיצר התוקפני להגן על הצלחה את מי פלישה, מוצדק והכרחי מחד, אבל טעון העלאה. כל אחד הוא באמת אורח כאן. בבית עלמין המתים לא רבים על מקומם. לפחות כך אני, שניתי בבית עלמין, לא ראיתי אף פעם שיש שם ריבה בין המתים על המקום שלהם. אין שם אגו ואין שם פלישה, אין חשש פלישה לשום מקום. לכן הם מסתדרים ביניהם, המתים שם תמיד מסתדרים. רק בעזות ובנכונות לחיות אחרת מהסביבה, חבוי עליי סיכוי שממש לפתוח את הלב והנשמה לפוטנציאל שנמצא בשיח האנושי. סיפור הבטלרס הוא ניסוח אופציה חדשה למלכוד המודרני, להיות קבצן, פושט יד, שיודע שכל סיכוי חיותו הוא מאחר שיעיר לו פנים, ובלעדיו, יש טעות דפוס כאן, טעות הקלדה, ובלעדיו הוא כמת. האחר הוא הסיכוי שלי. התיאור הראשי חפשי חבונים על האיברים שרצו לקראת לקבל את האורך, הוא תוצאה של תודעה של אדם שיודע שעצמת האגו לצד הפוטנציאל שבכך קורא את קברו. מה כבר יוצא לאדם שהלך מן העולם שהוא כלוא בתודעתו ולא השכיל לחיות מהשכן שנמצא מטר ממנו? זאת השאלה שמעסיקה אותי, נורא מטרידה אותי, ואני אשמח אם אני אשמח בחבורה, לא דווקא כרגע, אם נוכל להתקדם אפילו קצת בנקודה הזו, אני חושב שזה קידום עצום, מפני שבאיזשהו מקום אנחנו די דשים בעקבינו מסיבות ומובנות, העולם היום מאוד מפחיד. מישהו דופק בדלת, אתה נשאר מסתכל בחריר של המשקפת, אתה במקרה, כשאתה גר כאן ביש, אתה גם שם כבר את האצבע, את היד שלך על האקדח, אתה בודק מה המצב, וברור שבתנאים כאלה, אתה לא יכול לצפות שיקרה משהו נורמלי, כיוון שאתה חי במקום שהוא, יש בו סכנות ביטחוניות כפשוטו ממש, בנוסף לקרימינלים שמסתובבים בכל פינה, אני אומר, בעולם כזה, אני מציב כאן שאלות שכמעט בלתי פתירות. מצד אחד, אדם חייב להגן על עצמו, ואסור לתת לזר לפלוש לביתו, כשאתה לא יודע מי יש לך עסק, וזה באמת הופך להיות, אגב גם היום, בכלל דבר שיש היום מכה, גם החברה הדתית, מכה של פדופילים. זה דבר שמי שיש לילדים קטנים, זה ממש הופך להיות, אני שומע את זה לאחרונה יותר ויותר. וסתם, אני לא יודע אם זה, סיפר לי חבר שישב 30 יום בכלא לאחרונה, וחבר שישב זה שטות, משהו עסק זה פלסטיני, ויחשו לפני 5 שנים, והכניס אותו 30 בפנים. וזה מאוד פגע בו, מאוד, זה לא היה לעניין לפי דעתי העונש הזה, אבל לא משנה. אז הוא סיפר לי שהוא שם אותו באגף התורני, וכנראה שהיה בבאר שבע, באגף התורני. כל כלא יש לנו אגף תורני. אתה מבינו את המשמעות שיש בתי הכלא כבר יש אגפים תורניים בכל כלא, רק שתבין איפה אנחנו חיים. ומשהו, אמרת לו, תגיד לי, החבר'ה האלה, על מה הם יושבים החבר'ה האלה? הוא אמר, חד בשמעי, כולם פדופילים. כולם פדופילים. רק לימד אותי שאני לא ער לזה, כי אני לא חי בעולם הזה, לא נמצא שם, אבל אני רק מבין שגם דברים כאלה הם גורמים לאדם להתכווץ, אבא כל אמא שלנו, אולי הילדים שלהם רוצים לי זה. אני אומר, מצד אחד חיים בעולם מאוד מפחיד, מאוד מאיים, באמת מאיים ממש, כפשוטו. ומי שיעשה להיות, לא יהיה לו מנגנונים רציניים של הגנה עצמית, יכול להיות מובנים עליו, על אשתו, על ילדיו, לא משנה, אז ברור שזה סתם הפקרות. אבל מעיד הרגיסה, בתוך עולם כזה, שהוא מלא פחדים, מלא מראים בשין, מראה כל מיני בעיות כאלה ואחרות, בתוך עולם כזה, אנחנו מדברים על להכניס אורח. ואני חושב שזה אפשרי. גם בעולם כזה יש הרבה עבודה לקדם את עצמנו, בתוך ידיעת המגבלות, בתוך ידיעה שכאן זה עולם הזה, זה לא עולם הבא, ובעולם הזה יש כל מיני נגעים ופגעים, אבל בכל זאת, אני חושב שהחלק עצום מהקידום שכל אחד מאיתנו הוא בדיוק במקום הזה. ואני באמת חושב על עצמי במובן הפשוט ביותר. עכשיו אני אספר לך משהו, מה שאמרתי, הבטחתי שאני אגיד משהו על אומן בהקשרים האלה. באמת, באומן קרה לי דבר שהיום מאפשר לי להתחיל לחזור בתשובה בדברים שהייתי מנוע מהם לפני שהגעתי לשם. כל כך למה, כי יש שם בין אומן להכנסת אורחים. שם באמת, דיברת על התודעה בורגנית, שכל אחד יודע את המשבצת שלו, את הרובריקה שלו, יודע, אני פה, הוא שם, הכל מוכתב, הכל ידוע, הכל ברור. שם אתה מגיע למקום, אתה לא יודע איך זה קורה לך, אין שום גבולות גזרה. אתה הולך לאיבוד שם לגמרי. אין לך מקום, אין לך שם, פשוט אתה נאלץ איכשהו רק לחיות את עצמך, לא יודע איפה המסוודות, איפה הבגדים, ואיפה אתה הולך עוד כמה דקות, אתה צריך איכשהו ממש לחיות בשדה שאין לך לא בית ולא הקשר של בית. אתה פתאום, החשיפה לרשות הרבים, במובן הכי ראשוני, אתה פשוט נחשף לרבים, אתה צריך לדאוג לעצמך באיזה ילד עמותיך באיזה מזרון 90 סנטימטר עם המזרודות ואני יחד במזרון, זה כל מה שהיה לי, וזה היה תנאים טובים שם אגב, שם היה לי את הדעים האלה, וכל, חוץ מזה, לא בית ולא, אין לך מושג להכניס אורח לשיח, אין שלך מושג של מארח ואורח, כל הגבולות האלה, יש שם שיח אחר שעוד לא משוחחים אותו מספיק בצורה מודעת, אבל אני מנסה תוך כדי דברים איכשהו לנסח לעצמי מה בעצם חוויתי שם. כשאתה נמצא בגבולות גזרה שכל החברה שנמצאת שם, מדובר שם על עשרות אלפי אנשים, לא נמצאים בכלל בדו-שיח הזה כאן של הבית שלך והרכושנות והתודעה שמשהו שלך, משהו שהוא לא שלך, יש את האחר שהוא בחוץ ואתה בפנים ואתה מכניס אותו, אתה מלווה אותו. כל הדיבור הזה הוא מגוחך שם, באקלים שיש שם. עכשיו אתה נמצא באקלים שיש בלגן אחד גדול. ושם אין בכלל קירות, אין דפנות. ואז באמת מה שהכי הפתעתי את עצמי, שהייתי מסוגל באופן חופשי לדבר עם כל אחד. יכול להיות אם זה צדיק מהצדיקים שמגיעים מארץ, ואם האדם שנמצא ממש בחייו הפרטיים במקומות השם ירחם, ולפתוח בדו-שיח פשוט בלי, ולא רק שאני, גם הוא. כלומר, לא היה שום מחיצה, תראו לעצמכם, אמרתי, אחד הסיום שבאתי להם ביד הרביסים, זה באמת דבר שאני עוד היום לוקח אותו איתי, כי אני ממש אותי לגבי מצחוק שאני חושב על זה רק. זה היה בשבת אחרי הצהריים, זה היה אחר השנה, היינו אחרי הצהריים במתחם שאנחנו היינו יחד, הייתי עם רבן חבא וזה, ונחום פצ'ניק עשה סדנת צחוק. כל הרבנים הלכו להגיד דרשות יראה בתשובה, שהשבת תשובה, אנחנו עשינו שם סדנת צחוק. ויש שם עשרות אנשים, שאין לי מושג מי, אני לא מכיר אותם, וכל הקולקציה המוזרה, שאנשים שלא מכירים אחד את השני, הרגישו ממש שאין בעיה בכלל. כלומר, לא היה שאלה, מי אתה, מי אני, כל זה בכלל לא... אחד עם שטריימר, אחד עם גדים כאלה, אחד עם גדים כאלה, כל אחד בעולם שלו, ופתאום ראית שאנשים מצליחים, ואתה לא יכול לעשות סדנת צחוק לבד, אין דבר כזה. כל הקטע שאתה ביחד, יש ראים של כמה עשרות אנשים, שבמקרה שמעו על זה, אחרת היו יותר, ובמקרה שמעו על זהו. עכשיו אני אומר, זה סוג של אווירה, שאולי אפשרית רק ברגעים מסוימים, וברור שכך, זה אפשרי, זה לא, אתה לא יכול כל השנה להיכנס בצורה כזו, זה ודאי לא... זה לא משקף חיים נורמליים, זה משקף איזשהו חיים מופרעים, חיים של אנשים שהם יצאו מדעתם, הגיעו אדומם בראש שנה. ובאמת יש לי פשוט שיגעון, אבל השיגעון הזה, מה שאנחנו מדבר על לעזות לגלושה, לפורר, הקולות של יום כיפור שהוא מדבר עליהם בתורה, על יום כיפור, בתורה הזאת, הוא באמת רואה בעיני רוחו מין פריצה אנרכיסטית, שבאיזשהו מקום היא כבר מפוררת משהו מהגבולת הגזרה הבורגניים, וכאן, כשאני מתחיל לדבר על הכנסת אורחים בהקשרים כאלה, זה כבר הרבה יותר פשוט. כלומר, נגיד למי שאני אומר, אנשים שאלו איפה לאכול, יש לו כל מיני מוקדים של אוכל. אז לא הייתה בכלל בעיה. תן לי נאכל פה, נאכל שם, וכל אחד, איפה שהגעת, אז קיבלו אותך, ואתה יכולת להיות שם מקסימום, וזה עולה כסף. אחר כך אתה משלם, גם זה לא... כלומר, אין בזה שום בעיה. איפה שאתה הולך, כולם מזמינים אותך, אתה יכול להתארך איפה שאתה רוצה, אתה יכול לשייט במין אווירה שאני בחיים רגילים, אתה לא פרש אותה, אנחנו מאוד שייכים להקשר, וכשברגע שאתה מפורר את ההקשר, כאן בעצם נפתחו בפניי לפחות איזשהו הערות על מושג של אורח, הכנסת אורח, גבולות גזרה, אגו, לפורר את האגו, לזרום אל השני, להיות בטלר, כל זה פתאום נפתח כאופציה ממשית, לא כאופציה תיאורטית שבאתים עליה בספר, זה הפך את אופציה מאוד ממשית. זה קורה לפעמים בחיים שלנו, אני יודע, בפורים, יש אקלים כזה שבו, אם יש פורים ובאווירה כזאת ראויה, כאן באמת משהו מהאור הזה אפשר לנהוג ממנו. ואני חושב שכאן, אבל שוב, אני אומר את כל הדברים האלה בסופו של חשבון כשדר של מצוקה. אני באמת לא יודע, אני מדבר על זה כי זה באמת אני לא, אני יכול לומר משהו בנושא הטרמפים שאני אנסה לעבוד על עצמי, לבדוק את עצמי איפה כאן למקום שבו אפשר להשתפר. ואני חושב שבית המדרש, ולפגוש סתם אנשים כאן, או במקום שאחרי שאני נמצא וחשור עם קהל, גם כאן אני באמת מרגיש אפשרות, אני יותר מזה אגיד לכם, אני מרגיש שגם האפשרות להיפתח, היא פותחת את השני שנמצא מולי. אני ראיתי שיש הרבה, אני אגיד לכם עוד דבר מבודח, אני הולך כמעט כל בוקר לבריכה, שם ב...
תגיד
למעיין. לא, בבריכה, מעיין אתה לבד, ולא יכול לצאת מזה. שם יש חבורה, שנכנס פעם ראשונה שם לסאונה, אמר לי אחד, הרב דרייפוס, תשמע, אל תשב, תעמוד. כתוב מושב לצים לא יושב, לעמוד אפשר. וככה קיבל את הלבים להבין מה קורה שם. עכשיו, זה משהו נורא מבודח, נורא... אל תצחקו, שם אווירה... שמדברים שדיבורים גם חלקם מאוד עמוקים, יש שם לפעמים מתפתחות של שיחות, ממש שיחות מאוד זהו, אבל זה אפשרי, אתה משנה את ההקשר, אתה באיזשהו מקום נמצא בהקשר שהוא מאוד גם מבודח וגם סיטואציה של ברכה וכל זה, ואתה פתאום רואה שאותו שכן, או מטר ממני באלון שבות, סביר, אני אגיד לו שלום ובזה הסתיים העניין. בחיים לא הייתי מגיע לדיבור עם אנשים מסוים שאני פגשתי בשלם, בחיים לא הייתי מכיר אותם בכלל. וזה אגב לא מעט, זה מכל הסביבה, ולא הייתי מכיר אותם. ועוד יותר מזה, עוד לדבר, ועוד להתבדח, ועוד לעשות קרחצים שם ככה, כמו שעושים בברסלברס, ועוד כולם מצטרפים. תבין, זה דבר שכדי שהוא יקרה, צריך להיות איזה קשר, ואז כשכל הדיון על אורח, והכנסת אורח, ולוויית אורח, פתאום מקבל משמעות אחרת לגמרי. מקבל איזה סוג של אקלים שאתה מצליח, ומחייתי, אני מודה על האמת, אני באמת הצלחתי קצת להיפתח, אני לא הייתי כזה. אני בגרסה הקודמת הייתי מסיבות שונות, גם אישיותיות וגם מהסיבה שגרתי בה. לא הייתי מסוגל לזה, אני מודה, וסבלתי מזה נורא. סבלתי מזה סבל אישי מאוד מאוד קשה. ומכל מיני סיבות שלא יפתח את הפה, העניין האישי שלא מעניין. אבל אני אומר שמשהו מתחיל לזוז. ואני ממש מודה לקדוש ברוך הוא, גם רעייתי אומרת שאני משתנה. וברוך השם לטובה. לפחות בעיניה. אני אומר שיש נקודה שכל אחד יכול. איך אמרו בארצות הברית? I can. Yes, I can. כן, אני יכול. ואני רוצה לומר שיש איזו נקודה ש... תראו, ללמד כאן דרשות זה נחמד. אבל השאלה כאן היא לא... אין לי מטרה ללמד דרשות. המטרה כאן לגעת בנשמה שלנו, לגעת בלב שלנו, ולגעת באורחות החיים, בדפוסי החשיבה, בדפוסי התנהגות, בהיענות לאיברים שידעו לפרקס ולרוץ לקראת אדם אחר. אם זה נשמע דמיוני או פנטסטי מה שאומר הרבי שמחה בונים בפשיסך, לי ברור שהרבי שמחה בונים אמר את זה בתוך עמדה של רבי שהוא היה כזה, שפשוט הוא היה, הוא באמת היה רבי ככה כנראה, אני לא מכיר אותו, אולי רבי אלך יוכל להשאיר אותי יותר על רבי שמחה בונים אישית, אבל הדברים שהוא אמר כאן הם הרבי משקפים את הדמות שלו, שהוא היה יכול פשוט להיענות לאנשים, והוא היה רבי כזה שהוא, האיברים רצו, כלומר, בני שכינה אתה עושה, אוקיי, יש שיעור, יש שיעור. לא, אוקיי, שיעור, באיזה שעה, בסדר. מגיע אורח, אברהם רואה, כל האיברים רצו, כלומר, הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא, כי לא היה לו זמן לשאול אותו. פשוט ראה אורח, הוא רץ אליו. זה נקודה, שזה מכאן אברהם מבין, שגדולה הכנסת אורחים. כל הגוף שלו התחיל לנוע, הוא לא יכול להתאפק. וזאת הנקודה שמוכיחה מה נמצא עמוק בתוך הדמות שלך, ומה נשאר באופן ה... בסדר כזה, קורקט כזה, אתה בסדר.
אני חושב שיש לו גם איזושהי אמירה, לא שומעים שזו מצוות החשיבה גדולה, מה שהרב אמר, שלא היה לו זמן לשאול את הקדוש ברוך הוא, להודיע לו.
כן.
היא פשוט יותר גדולה, היא פשוט יותר פשוט.
זהו, אבל הוא נתן לזה עוד ביטוי נורא חריף, שהאיברים רצו לקיום המצווה, כלומר יש משהו שאתה לא יכול לעצור כאן, כמו שלמשל אם קורה מישהו נמצא החליל בסכנה. אתה לא תחיל לשאול שאלות, אתה פשוט הולך ורץ ומציל אותו ועוזר לו, אתה לא שואל שאלות, אתה לא צריך שאנחנו ניגשים באותם אנרגיות שמגיע אורח. כלומר, אתה לא מתחיל לדון, יש מקום, אין מקום, יש מיטה, אין מיטה, יש אוכל, אין אוכל. אם אתה כבר נכנס לשדה הזה, אתה כבר איבדת את כל העסק. כלומר, כל העניין הוא שבעצם הנוכחות של אדם, זה סתם נותן לנו גם איזו תחושה נורא חזקה, יש הלכה אגב, הלכה בשולחן ערוך ויובדע. ומי הלכה שנורא הרשים אותי, אני מכיר אותה עשרות שנים, ותמיד שהיא חזרה לי מפעימה. אסור לצור פרצוף אדם. שתי ברייתות בראש שנה בעבודה זרה, אסור לצור פרצוף אדם. למה רש"י אומר? בגלל שהקדוש ברוך הוא נראה לחזקאל בדמות אדם, בדמות מראה אדם עליו כמלמעלה, בנרצי המרכבה, לכן אסור, זה סוג של הגשמה, איך שמכנה זה. אתה לא צריך מה מונח מאחורי זה. אתה בעצם צר פרצוף אדם, וכאן דנים, זה מדובר בעיקר על פיסול. וגם כן מה שעושים בפה, פרטים איזה עבר מהפנים או פרפי, זה מותר, כל מיני כאלה דברים. אבל הנקודה החשובה שבאיזשהו מקום, פרצוף אדם, זה, הייתי אומר, זה פני שכינה, זה ברגע שאתה מפסל אותו, אתה באיזשהו מקום מגשים כאן, אתה כאילו, זה סוג של בעיה, זה גם בגמרא, בבית הזה ניסה בהקשר בגמרא של הקשר של הגשמה, גם הגשמה והאלוקות. כלומר, פני אדם הם בעצם, כשם שספרו של בובר, שהוא מאוד עסק בזה, הוא מאוד השיג את הדברים האלה, וזה בדיוק הנקודה של הפני שכינה, ולכן היכולת של אדם להיענות בגוף שלו לפני אדם, ממש לראות את זה באדם, את הנקודה שלו, את המחשבות שלו, את הדמיונות שלו, את הכאב שלו, אבל להיענות לזה באמת, באובן, לא באובן שאני יודע על הכאב שלו, אלא שפשוט אני נמצא שם ממש במקום שהוא כבר למעלה מהתודעה, הוא בעצם הולך לגוף. הגוף עצמו כבר מפרקס, כמו שאומר רב שמחה בונים, מפרקס לקראת האורח. זה כבר איזו תנועה שבעולם שלנו היא מאוד רחוקה מאיתנו, לפחות ממני היא מאוד רחוקה. אני הגוף שהיא לא מפרקס לקראת האורח, מה לעשות? אני יודע שיש מקום כזה, אני מקווה שאולי יוכל אי פעם קצת להתקדם, אבל עצם התודעה הזאת של להכניס איזשהו סוג של... זהו, זה סוג של חיות, סוג של שפה כזאת לתוך, לעצמנו, לגוף שלנו. אני חושב שזה באמת אחד היעדים שאני אפשר מציב לעצמי עוד בחיים שלי כאן, פני האדמה, בעזרת השם עוד בעריכות ימים ושני, אבל אני חושב שזה סוג של יעד שהוא באופן אישי לי, הוא מאוד קריטי, ממש קריטי בדמות, ונחיה ונראה, אני אעביר את זה לכולם, כי זה מחשבות שאני מעריך שכולנו יש להם, גם זה נורא חשוב. מכאן אני רוצה לבוא למה שגם דיברתי בעבר, לא זוכר מתי, לרב גינזבורג, משהו שלרב גינזבורג, שנותן איזה פשט מאוד יפה בפסוקים עצמם. כלומר, בואו נראה את הפסוקים. אני בעמוד אחד, ויראה אליו השם בן עוני ממרא, הוא יושב פתח אוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירא לקראתם מפתח אוהל וישתחו ארצה. ויאמר, השם אלוקים, אדוני, אם לא מצאתי חן בעיניך, אל נא תלום על עבדיך, יקח נא מעט מים ויחצו רגליכם וישאלו תחת העץ. וכף פתחם את כל לבכם אחר תבוא, כי על כן אמרתם על עבדכם, ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהל אל שרה, ויאמר, מעריש לא עושים יקב אחסו, יגידו שיבה סיוגו, והבקר רץ אברהם, ויקח בהם בקר אחתו ויתן עליו, ויאמר לעשות אותו, ויקח חמאה וחלב, ואין הבקר אשר עשה יותר לפנים, ועומד עליהם בתחת ויאכלו. מה אחרי זה, לא הבאתי כאן, זאת הטעות שלי, באו הבשורות, כעת חיה לשרה בן. עכשיו, אומר הרב גינזבורג משהו שמאוד יפה, כאילו, הפסוקים עצמם מספרים שני סיפורים. הסיפור האחד זה הכנסת האורחים, וכמה זה מאוד יפה, מהר, וירוץ, כל שם הולך כרה, ומין רב שיח בוין לא סתם לקח את ההשראה מהדיבור שהגוף מפרקס, ממש הפסוקים אומרים את זה, ויר, ויר, טיק, 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 ממש חש כאן את האנרגיה של ההריצה. ואז הרב גינזבורג אומר, יש לי יכולה שני סיפורים כאן, סיפור אחד הכנסת האורחים, הסיפור השני זה לידת יצחק. אז הוא אומר, זה אותו סיפור, אז הוא נותן כאן איזו אמירה שאף פעם לא הבנתי אותו, אבל זה נורא מרתק אותי לחזור אליו ואולי ביחד שהוא לפענח מה הוא אומר כאן. והנה הדברים. ביהדות מזוהה הבית עם האישה. הכרת מלשון עיקר הבית. כשם שיחסי האישות צריכים להיות מקודשים, כך צריך להיות גם הבית הגשמי שבו דרים בני הזוג. לעומת זאת חשוב ביותר לסלט מן הבית ספר כפירה ופריצות וכיוצא באלה. לעצם נוכחותם של ספרים כאלה עלולה להיות השפעה שלילית ממשית על האישה. שימו לב, הוא לא אומר שסתם, כמו שאומרים ביידיש, טובה פסטיש, לא שייך מה אתה אחרי גבי, דברים כאילו לא שייך כזה, אבל הוא לא אומר זה לא שייך, הוא אומר זה יזיק לאישה. ואולי נעשה לפי המשך, גם להכנסת אורחים נודעת חשיבות בריבוי קדושת הבית. חז"ל אמרו, גדול לא הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. הקבלת פני שכינה היא מסמלת את חיית סבתא, הפרטים של איש ואשתו, ללא הפרעה, כאשר אינם מוטרדים באורחים. ובכל זאת גדולה הכנסת אורחים אף שהיא מפריעה לאותה אינטימיות. כשברור החסידות, כל אורח הוא עצמו ליצור את השכינה, שהיא כאמור הדרגה הרוחנית המשתייכת לאישה ולתשוקת נשמתה לבעלה. מכאן שהכנסת אורחים מגדילה את פוריות האישה תלויה בעלת מים נוקבים. התגברות העלה של המים נוקבים נעשית על ידי ביאורי הניצצות השייכים לנשמת האישה שבלשמות האורחים. לכן הכנסת האורחים היא סגולה לפרי בטן. הרואים את זה בתורה עצמה, כי רק לאחר שאברהם ושרה קיימו ביתה הכנסת אורחים, זכו לבן. זה באמת פירוש מבריק ומפתיע, שהוא מחבר כאן לשני העניינים הללו אחד לשני. אני לא יודע מה, אני גם, יש לי גם איזה משהו שאני לא מזדהה כל כך עם ה... אם תכף אגיד לכם מה אני לא מזדהק, אבל קודם כל נראה מה אני כן לוקח מכאן, זה יותר חשוב כרגע. מה, איך אתם מבינים את זה? מה הקשר? מה זה, מה הקשר ביחסת אורחים? א', למה ספרי פריצות מזיקים לאישה דווקא? ולמה הכנסת אורחים מועילה לאישה דווקא? שזה בעצם הניגוד של הפריצות והכפירה, זה הכנסת אורחים, שיש לאישה, אישה מקבלת מהאורח, הוא נושא איזה ניצוץ שחבוי בעצם באישה, אבל הוא מביא אותו, את הניצוץ הזה, וזה מעביר את הפוריות. מישהו מוכן לתנדב סתם שלא תרדמו לי כאן? מה אתם מציעים כאן? מה... הרבינזו הוא איש רציני, הוא... מה הוא אומר כאן? מה... יש איזו אינטואיציה שאני יכול, אני חושב, להבין מה, לאן הוא הולך, אבל זה... זה מפתיע אותי,
ואני גם... אישה זרה.
מה?
הספרים האלה, זה אישה זרה.
מה הכוון אישה זרה?
אפרופו, קרא לי ידידנו יעקב רודיש, מהרב של הרב ארוך, בספר הוא כותב שלאישה יש קושי, אם הגבר מסתכל ברחוב אנשים אחרות הוא חוזר הביתה והאישה מתחילה לצעוק. תודה רבה, הוא שכי יודעת לצעוק. יש לחוש שניתן בה, זה הבינה היתירה לפי רב ארוש, לזהות את האישה הזרה. אומר, ואז כאילו יש שאלות עם הרב ארוש, ואחד החסידים שואל, אבל הלכתי ברחוב, אני לא מביא עוד אישה הביתה. הוא אומר, זה אישה זרה ומתוחכמת, מודרנית. איפה פה? ופה אני חושב יושב על אותו דבר. תביא אורח, זה דבר אחר, אבל פה הספר הזה מבטל לדידות האישה הזרה.
ואז מה, איך אתה רואה כאן, למה הכנסת האורח תגדיל את הפוריות?
כי הכנסת האורח בעצם זה התיקון.
זה הסברת את החלק הראשון, על הפרצות. ומה יש על עצמי הכנסת האורח? למה הכנסת האורח... אז לפי מה שאמרנו קודם על הסגורים של ההפתעה, מה שרבי יהודי פריץ' קורא האור הסודק, ואולי נקרא אותו, יש לה איזה קטע שרבי יהודי פריץ' על האור הסובב, שהכנסת השכינה, קבלת שכינה זה אור ממלא, והכנסת אורחים בעמוד 5, והכנסת אורחים זה אור סובב. זה מבין שאברהם היה חסרת אורחים, כי שכינה מבחינת ממלא כל העלמין, אור המאיר חצים את העולמות, הכולם כשכינה, פנימיות ממלא. אבל חסרת אורחים היא לא המשכת אורח צייקים, על ידי אהבה, והוא ממשיך את אור הסובב, למלכות להצילות. זאת אומרת, אני חושב שהאור הסובב שמדבר עליו כאן, הוא בדיוק הסיפור של ההפתעה, הסיפור שבאתו משהו מבחוץ פולש שלך, וזה יכול ליצור גם איזה סוג של, הרבה פעמים הייתי אומרת בצורה יותר מתונה. בבית, כשהבית הוא לא פתוח, אז הוא באמת לאט לאט הוא שוקע. הוא באיזשהו מקום, הדיבור שם הוא מאוד דל, וההתחשות היא מאוד עומדת כזה, מים עומדים כאלה. הדינמיקה בתוך הבית שבאים וזהו, זה מכניסים כל מיני אנשים מעניינים כאלה ואחרים, לא משנה, שזה באמת מביא איזה אור סובב, מביא איזה משהו פולש אליך, משהו שלא יכול לפלוש, אתה לא יכול לייצר אותו, זה מה שאני מייצר זה ממלא. מה שיכול להגיע לבית זה הסובב. אני אגב, שמעתי לו שאני התאפקתי בדפים האלה. מה לא הבאתי כמה דפים? נו, מה היה מתבקש?
זה להולך.
כמובן. זה הייתה, אבל כבשתי את היצר. היום אני לא אביא אותו.
אני לא מבין להבין את הרגיל פה, ואם אני מבין אותו, הוא קצת מטריד אותי. בעצם יש כאן אמירה, אני חושב, יש כאן כאילו בין בני הזוג, נגיד איזה
רגע
לא יפה,
כדי
לצאות שהוא קועצה בישה, צריך לבוא איזשהו
אורח.
הוא מעורר
בו איזשהו
סוג של משהו, ואז הוא הולך?
כשאמרתי קודם את הנחת שלי מזה, התכוונתי התכוונתי בדיוק על הנקודה הזו, זה ברור, אתה מנסח את זה היטב. אבל בכל זאת יש כאן משהו שכן, אם זה לא הופך למשהו ממש אישי בין האורח לאישה, השם ירחם. אבל אם מדובר כאן איזו תנועה של הבית, שלא, שהיא לא תנועה...
אבל הוא מדבר על האישה, על
הניסות של המשמעות. לכן אמרתי, הניסוח כאן, לא נגיד, זה ניסוח עיבוד. לא יודע אם זה הוא אמר את זה, או שתלמידו שערך את הספר, רשם ככה איזה, אני לא יודע איך זה נאמר במקור, אבל זה ודאי, הניסוח הזה הוא לא ניסוח מוצלח. זה ברור שניסוח כזה לא הייתי מעיד לאחורה, הוא ודאי לא הייתי מפרסם אותו. אבל יש כאן איזו נקודה באינטואיציה שהקשרת באמת לאדמו"רי חב"ד. דיברתי עם רבי אלי פריש, לא אדמו"ר, תלמיד, אבל הוא אמר את הדברים האלה על אברהם שהאור הסובב, וזה קשור להכנסת האורחים, שבאיזשהו מקום התנועה מבחוץ פנימה, היא בעצם התנועה שמאפשרת, זה ממש כמו מעשה מאורע של נחמן, אותה תנועה שתיארת בדיוק. אז כאן יש משהו שבאמת, כשיש פוריות ביחסים החברתיים, יש גם פוריות ביחסים הביולוגיים בין הבעל ואשתו. שזה מצביע על נקודה אגב שהיא, אני חושב שמבחינה מנטלית, יש בה ממש, זאת אומרת, זה בית שהוא כפור, שהוא באמת הוא סטטי, שהוא מאוד סגור בתוך עצמו, הוא מאוד לא נמצא בהקשר... אין, הוא לא מתקשר, איך אומרים החברה היום, הוא לא מתכתב עם סביבה, זה יוצר סוג של דריכה במקום, זה סוג של סריסון, זה לא אומר שלא יהיו ילדים, זה לא תמיד עובד בצורה כזאת, אבל יוצר סוג של משהו שהוא קופה, שהם מה הם עומדים. לעומת זה, האורח, כל התנועה של אורחים היא התנועה שהיא התגלויות כאלה, כל מביאים לך הביתה כל מיני... תראו, אני חוזר לדוגמאות הקודמות, אתה פשוט, יש אנשים שאני באופן קרוב מדבר איתם, יש לי גם כל הזמן דיבור. ותמיד זה, תמיד יוצא משהו, תמיד מישהו, הרי המחשבות של השני זה לא אצלי, המחשבות שלי זה לא אצלו. ולכן עצם העובדה שאתה מביא, שפולשים אליי רעיונות, מחשבות, הרגשות, ממישהו אחר, זה מה שהופך אותי, זה מניע אותי, זה הופך אותי ל...
זה משהו מאוד יפה, אתה יודע, כשאתה לומד משהו אחד, במקום אחר, בהקשר אחר, קרה לי הרבה. החיים, אז מגיע
ישר
להעביר שיעור
אחד בנושא אחר, ופתאום הרעיונות האלו
הופכים
את השיעור,
אתם משתובבים
בתוך מעלת הדברים, באופן לא צפוי לחלוטין. נכון. זאת אומרת, זה יותר גם בצורה לא יפה, הרגשה ישר כבר עסוקה בתוכנית הרכב האישה הרגע, ולארח, וקורה משהו עם הנוכחות של האורחים בתוך הבית וכו', היא כבר הופכת אותה, את הגישה שלה עם בעלה עמוקה והישר, אני פתאום רואה אותו אחרת, הוא רואה אותה אחרת, קורה שם משהו אחר.
אין ספק.
אני הבאתי את זה כמה פעמים.
כמו שכתב מתי קסקי למשל בספר אחר, זו ילדותי השנייה. יש כאילו סיוצת נוסף שכשמשהו קורה, זה קורה גם אצלך.
מהדהד גם. כן, זה ברור. נכון, זאת התנאה בדיוק. אז זהו,
קאט. קאט להסביר מה הם נוגבים בהקשר שלי לפה.
אני חושב שלהעלאת מן, בהקשר הזה, זה בדיוק, אם אני מבין את זה נכון, להעלאת מן, להעלאת מן נוקבים, זה סוג של איזה משהו של עוררות, שמשהו מתעורר מלמטה, יש לאדם איזו השראה, ואז פתאום מתחיל להתעורר, מתחיל להתעורר מלמטה. זה מה שקורה, שיש אורחים או יש מחשבות שפתאום פולשות אליך ממקום אחר, זה יוצר אצלך איזו תנועה שמסעירה אותך, מטלטלת אותך, זה נקרא להעלאת מן. יש הרי בקבלה מים דוחרים ומים נוקבים. מים דוחרים ומים זכרים הם ההורדה של השפע מלמעלה למטה. אבל כדי שהמים הדוחרים האלה, כדי שיהיה שפע מלמעלה למטה, צריך שיהיה מה שנקרא אצל החסידים, אצל האדמו"רים, העלאת מן. העלאת מן, העלאת מים נוקבים, באיזשהו מקום שמשהו יתעורר בך מלמטה, וזה יכול גם לעורר את השפע כנגדו מלמעלה. וכאן זו דוגמה שהכנסת אורחים, או כל הסיטואציה שמתוארת כאן בדיון הזה, היא יוצרת לאדם איזה סוג של אור סובב שפולש לתוך תחום מבחוץ, פולש משהו לתוכי, הוא מטלטל אותי, כמו שרבורי הוסיף על זה, שהוא משנה את המובנות של הדבר הבא שאני עושה בו, את נקודת המוצא שהייתה לי לפני שהייתה פלישה אליי, הנקודה הזאת עצמה משתנה ועוברת מטמורפוזה וכו' וכו', ומין תנועה כזו של כל הזמן של פירוק והרכבה, ואז כשהדבר הזה קורה אצל האדם מלמטה, שזה העלאת מן, אז גם הוא יכול לזכות גם להורדת השפע מלמעלה, בכלל לאור סובי שיגיע בכלל לא מהאורך, אלא יגיע ממש מחלומות, מהרות, אגב, זה דברים שהם קורים. אדם שניצא בתוך איזה משהו שהוא עסוק בו, והוא יכול פתאום לחלום איזה חלום שמאוד מאוד מאיר לו דבר חדש שהוא על רקע זה שהוא עבר משהו מעצמו, וזה יכול לפתוח לערוצים גם ממקומות אחרים שהוא לא, אפילו לא שיר. כל מי שהתנסה בזה יודע שהדברים האלה הם מאוד רציניים. זה מאוד רציני, ואני יכול לומר סתם שאחרי ששוב, אני צריך לי שישהו מזכיר את הנשיאה לאומן, אבל אני לא עושה לזה אגב תעמולה בכלל, שלא תגיד לי לא נכון, אני לא מדבר על זה כי לעשות תעמולה, אני האחרון שעשה תעמולה לנשיאה לאומן בראש שנה, תביאו לכם על זה, זה ממש, אני לא שם בכלל באמירות האלה, לחלוטין לא, אני רק מספר מה שעברתי, זה הכל, מה שאני, ממקום שאני בא, ושם, ואני לא משנה למה אני לא עושה את זה, אני לא, זה... יש לי רתיעה מאוד עמוקה מכל מיני דברים שהתלוו לכל העניין, אבל זה, תודה, יש זכיתי, ברוך השם, שבאמת בהקשרים האלה, אני חושב שאני אומר לך שאחרי גם בסוכות, קצת, בעיקר בשביל הרבה, היה זה, מבחינתי, זה משהו שגם קשור לזה, ממש, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, אבל משהו נורא חזק שקרה לי בשביל הרבה, גם חלקו היה חלום, חלקו היה חלום בהקיץ, משהו שהוא נקשר אצלי ישירות למה שאירה שם, במקום מהדברים שאירו לי שם, אז יש אדם, יש לו דברים מלמטה והם נענים אחרי זה מלמעלה, שהמים נוקבים, משכים מים דוחים, וכל אחד חווה את זה, אני חושב מדי פעם בכל מיני הקשרים. וזה שוב מחזיר, מביא, תראו איך שדיון כזה על הכנסת אורחים, בעקבות ההערות שנאמרו כאן, הרי מה שקורה כאן אפילו עכשיו, השעה האחרונה, זה קצת לפחחה בדיוק לכל התנועה שאנחנו מתארים אותה כאן, שבו כל אחד פולש לשני, כל אחד באיזשהו מקום שומע את המילים, לוקח אותם אליו, מבשל אותם בתוכו, מחזיר אותם חזרה לחלל של האוויר שנמצא כאן, וככה כולם, וככה קוראים דברים. אני חושב שזה באמת השדה הזה של הכנסת אורחים, שהוא באמת מפגיש אותנו עם אחת השאלות בעיניי לפחות. אני, כמו שאמרתי, אני מאוד מחפש תיקון, מחפש תשובה. אני עדיין בימים נוראים, עוד לא יצאתי מהם. ובקשרים האלה אני באמת נמצא כאן לשאלה שהיא מאוד, מאוד דמס. מאוד מסיקה אותי, האגו, ביצור האגו, היכולת להיפתח, יכולת לזרום, יכולת לפגב ולפנות הכלים, יכולת באמת ליצור איזו תנועה שלא תהיה מלאכותית, שלא תוותר על ההגנות ההכרחיות בעולם, במקום סכנות, וכך שלי גם לא תחפר בהם. וכל מה שבעצם נגעתי כאן ברמזים עכשיו, זהו, כאן אם יהיה לכולנו מה ילחם, מה לחדש, מה להעיר, מה לומר, אני מאוד אשמח אם בית אנשים יכתבו ושתלכו לי באימייל או סתם יהיה טוב איזה גרופ של השיחות האלה כדי שאנשים יוכלו גם לבטא משהו. אני בטוח שאין לי שום ספק שכל מיני אני רואה בעיניים שלכם זה נוגע באנשים, הדברים האלה אני רואה את זה בעיניים פשוט ואיך זה לא ייגע, זה נוגע ממש בשורש לשמות האלה כפשוט הממש גם כבני אדם וגם כיהודים, זה ודאי. ולכן אני אומר, אם יהיה לי עוד מענה, עוד תגובות, ונוכל לעשות איזשהו המשיך את הסיור הזה מעבר לשעה בפועל שהדברים נאמרים, אני אודה לכם, אני פשוט מחפש את זה. נא להפריע. זה הכותרת. Na 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 תראי, נה, 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 ים, בם, בם, בם.
שיעור באחרונים יהיה היום ב-4 ורבע ונעסוק בעזרת השם בנודע ויהודה לכן סלנדה בספרו ציון הנפש היה
שזה לא מחר, מה יש? אין, הוא פה רק שבת המשפיעי שלו,
זה היה כבר... לא, ראשונה בבוקר, מה?
אני אצא בשש בבוקר, אני שמה.